ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחות דף י' ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מסוף העמוד במשנה. כתוב, לא יצק, לא בלל, ולא פתת. יש רשימה של עוד פעולות, אבל לפני שנמשיך בהם, נסתכל ברש"י על המשנה, לא יצק. היינו יציקה אחרונה, ובתחילה נותן שמן בכלי, ואחר כך סולת, ובולל, וחוזר ויוצק שמן, ובולל. והכי מפרש בפרק אילו מנחות, אילו מנחות וקמצות. קראנו גם כן לא בלל. רש"י אומר לא בלל כשר וכגון שנתן כל אלוג במתן הראשון שהוא קודם לעשייתה. דאי חיסר שמנה, אמרו בפרק כמה, פסולה. גם קראנו לא פתת. מה זה? לא פתת שנאמר פתות אותה פיתים. ואף אגב במנחת מחוות הוא דכתיב, הוא הדין לכל המלאכות הנאפות תחילה, כגון מחוות ומרחשת ומאפה, שכולן באות עשר עשר ומצווה לפוטטן כולן, ואחר כך קומץ. וזה אם לא פתת אלא כדי כמיצה כאשר, כנאמרים באילו מלאכות. נמשיך חזרה במשנה. לא מלאך ולא הניף ולא הגיש, הגשה הזה בקרן דרומית מערבית של המזבח, או שפתתן פיתים רובות, ולא משכן כשרה. הגמרא תסביר, טוב, אפשר להקדים את הגמרא, אבל מה שכתוב פה, פתתן פיתים מרובות, הגמרא תסביר אחרי מסע ומתן, הוא שבר את המאפה, כמו שקראנו מקודם ברש"י, הוא פיתת אותו, שבר אותם לחתיכות, אבל גדולות יותר מדינן המפורש. מה שכתוב פה במשנה לא משכן, רש"י כותב אותן הטעונות משיכה, כי דכתיב ריקים מצות משוכים בשמן. אז כל הדברים האלו שיש לכתחילה צורה איך להכין ואיך להתנהג עם המנחה, הוא לא עשה את הדברים האלו. בכל אופן הם אינם פעולות המעכבות כשרות המנחה. כעת אנחנו הנושא יהיה לברר פירוש פרטי המשנה, הביטויים לא יצק והביטוי לא בלל. הגמרא, מהי לא יצק? אי למה לא יצק כלל? כלומר לא שפך שמן על המנחה בכלל. עיכובה, כתב בה, המעשה הזה הוא מעכב. יציקת השם מעכב. היציקה, רש"י מציין, כתוב במנחת הסולת ונשנית, זאת אומרת כתוב עוד פעם במנחת מחוות. וכשהתורה חוזרת ומלמדת דין במנחות, המטרה זה לעכב, להראות שזה דבר שמעכב. רש"י מביא עוד אפשרות לראות שיציקת השמן מעכב, מהפסוק שכתוב יצקת עלי השמן מנחה היא, והמילה היא מלמדת מראה על עיכוב. נחזור לגמרא. אז מה פירוש לא יצק שבסופו של דבר המשנה קובעת שזה כשר? אלא לא יצק כהן אלא זר. אי אחי, אז על אותו משקל לא בלל, נמי, לא בלל כהן אלא זר. שאם זר בולע זה כשר בכל זאת אפשר לדייק לא בלל כלל פסולה. אגב, זה כמו שאמרנו אצל הלא יצק, שאם לא יצק כלל באמת יהיה פסול. אז מה פירשנו בעניין לא יצק שיהיה כשר? לא יצק כהן אל עזר. אבל מה יהיה אם באותו דבר בלא בלל, אם הוא לא בלל כלל, תגיד שזה פסול? והתנן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והתנן 60 שיעור, זה כמות 60 איסרון נבללים, כלי שבו מביאים את המנחה. אנחנו אומרים שהכמות השמן שמלווה את המנחה, דהיינו לוג אחד, יכול להיבלל ב-60 איסרון. 61 אין נבלנים, ולכן מי שמתנדב להביא מנחה הוא לא יכול להביא 61 איסרון, כי 61 לא יבללו עם כמות השמן שהתורה מכתיבה, דהיינו לוג. זה מה שרשי כותב בשורה שנייה, 61 אין נבלים בלוג אחד, וכך לא יביא 61 איסרונים בכלי אחד, לפי שאין רשאי לתת שם שני לוגים, לא יכול להרבות בלוגים. וכרבי אלעזר בן יעקב יאמר פרק שתי מידות, אפילו למנחה של 60 איסרון אין לה אלא לוגה. אנחנו חוזרים לגמרא, והבין הבא, ואנחנו שואלים, כי אינם נבללים, מה הווה? אז מה אם זה לא נבלל? אגב, כשאנחנו אומרים אין נבללים, כלומר, אם אנחנו נעשה תערובת כזאת, לוג שמן עם 61, אפילו אם אתה תנסה להרבב אותו, יישאר חלק יבש לגמרי. אז זה הכוונה אין נבללים. אבל מה זה משנה? כי אינם נבללים. מה הווה? והתנן לא בלל כשרה. היינו את זה במשנה שלנו. ואמר רבי זרע, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אם בפוטנציאל אפשר להשיג בלילה, לא צריכים בפועל לעשות את הפעולה הזאת. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אז מה אנחנו רואים? רואים שאם תגיד לא בלל כהן אלא זר, זה מה שקשר. אבל אם לא בלל כלל זו פסולה, מי אומר? ראינו פה שהפעולה שבלילה, אם כמובן לא מדובר ב-61 יסרון אלא ב-60, לא בלל כלל עדיין קשר. מספיק שבפוטנציאל אפשר לבלול, ולכן כתקבנו כל הרוי לבילה אין בילה מעכבת פה, לא חייבים לעשות את זה. אז אם אנחנו לומדים את הקטע הזה של המשנה, לא בלל פירושו לא בלל כהן אלא זר, אבל אם לא בלל כלל פסולה, זה פשוט לא יהיה נכון, אלא צריכים לפרש לא בלל, כלומר לא בלל כלל, זה כשר. אז הביטוי לא יצק, מה נגיד? לא יצק כלל כשר, וזה לגלל לא נכון. אז אנחנו במצב של נקרא לזה אי שוויוניות או אי עקביות בהבנת המשנה. מה נעשה? אז הגמרא עונה, מדעיריה הקדיטה והקדיטה, באמת יש כאן אי עקביות, אבל זה לא משנה, אנחנו מדברים על שתי פעולות נפרדות שונות. לא יצק שקשר, מה הכוונה? לא יצק כהן אל עזר, זה קשר. לא בלל, מה קשר? לא בלל כלל, גם לא בלל כלל בבליה, גם זה קשר. אז יוצא שהלא יצק שקשר, שהחידוש של במשנה זה רק שהקורן לא יצק אלא זר יצק, אבל אם לא יצקו כלל זה יהיה פסול. מה שאין כן עצם מילה, אם לא בלולו כלל, זה באמת קשר. אור שפתתה פיתים מרובות כשרה. הגמרא שואלת, ואנחנו בהסבר במשנה אמנם הקדמנו את הפירוש הסופי, אבל כעת בשלבים בואו ננסה להבין מה זה אור שפתת פיתים מרובות כשרה. השתה לא פתת כלל כשרה, זה מה שכתוב ברישה, פיתים מרובות מבעיה. אז פשוט הוא כן פתת, אבל פיתים מרובות ודאי שזה קשר, כי אם הוא לא פתת בכלל המנחה כשרה. מהי פיתים מרובות? שריבה בפתיתים, הוא פתת יותר מדי, הוא כמעט יחזיר אותו לקמח נגיד. פתאום הוא יותר מדי תחן את זה. ובית אימה לעולם פתאום מרובות ממש. ומהו דתאימה? פתאום מרובות ממש, הכוונה שהוא שבר אותו, אבל חתיכות גדולות מדי. אז אם יש לנו הרישה שאומר לא פתת כלל זה קשר, מה החידוש פה? זה פשוט יותר? לא נכון. ומהו דתאימה הטעם ברישה שהוא לא פתת כלל? הוא דיקה תורת חלות עליהן, אבל אחה בספר שהוא השאיר אותם כחתיכות גדולות, זה לא תורת חלות איקה ולא תורת טיטיניקה, זה לא זה ולא זה, אולי זה פסול כמה שמלן. לכן הספר חידשה שגם במצב כזה קשר. בשוליים מימון יש לנו נושא סלש מבנה, המשולש מופיע והוא יופיע במהלך הגמרא בשני כיוונים, זה מהווה עבורנו מעקב. השפיץ למעלה שאלה או קושיה, למה מתניתין דמכשיר יציקה בזר, שזר שופך את השמן למנחה, דלא כרבי שמעון שמקפיל על כהונה ביציקה. המשולש הפוך, תשובה, ניסיון להעמיד משנתנו נמי כרבי שמעון. הגמרא, למה מתניתין שכתוב בו שיציקה בזר כשר, דלא כרבי שמעון, דתניא. רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה, שנאמר המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון לא תהיה שוק הימין למעלה. מודה בעבודה יש לו חלק בכהונה, שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה. יש אנשים שהם כופרים במצוות מסוימות, יש אלו כופרים בכל התורה כולה, אז מי שהוא כזה שכופר בעבודות אז אין לו חלק בהכונה. בפסוק שקראנו, קראנו על דם וחלב כדברים שחלק מהקרבת קורבן, ואין אלא זו בלבד, מניין לרבות 15 עבודות, וכאן יש רשימה של עוד 15 דברים. אנחנו לא נתעכב להסביר כל אחד ואחד מהם, כולם או כמעט כולם ברורים, יש רשי. מה שכן חשוב זה הדוגמה הראשונה, היציקות, וזה כתקבנו, זה הנושא שלנו, שגם זה חלק מהדברים שבו נמדד אם הוא כהן ראוי או אם הוא כופר בו הוא לא ראוי. אז מה רואים בגישתו של רבי שמעון? רואים שהיציקה הוא חלק מרכזי של עבודות הכהן, ממילא בזר יהיה פסול, וזה מראה שמשנתנו לא כרבי שמעון, הרי משנתנו, לפי משנתנו יציקה בזר כשר. אז נמשיך עכשיו בגמרא, שאנו מניין לרבות 15 עבודות, היציקות והבלילות והפתיתות, והמליחות והתנופות והגשות והקמיצות והכתרות והמליקות והקבלות, והזעות, והשקעת סוטה והריפת עגלה, וטהרת מצורע ונשיאת כפיים, זה פרקת כהנים, בין בפנים, בין בזה שבעזרה, בין בחוץ, בכל עיר ועיר, מניין שאדם שהוא מודה בהם, הוא נחשב כהן שיש לו חלק בגונה, תמיד לומר מבני אהרון. עבודה המסורה לבני אהרון, כל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. רש"י, בדיבור המתחיל כל כהן וכולי, אלמה, מכאן רואים, מדחשיב יציקה בכלל עבודה המסורה לבני אהרון, שמה מינה, אסורה בזר. וזה לא כמו שיטת משנתנו לגבי היציקות. נחזור לגמרא, המשולש הפוך, אז זה ניסיון להסביר שמה שכתוב פה בשמו של רבי שמעון לא מעמיד את משנתנו לא כמו רבי שמעון, אלא משנתנו יכול להסתדר עם רבי שמעון. גם מבחינת מבנה, תשימו לב, יש כאן גם אותיות א' ב' ומעוינים מבליטים את השם רב נחמן, ובמבנה בשלם כתבנו שני לשונות ברב נחמן. הדגשנו גם את הביטוי לא קשיא, שזה בא ליישב מה שראינו כעת בשמו של רבי שמעון עם משנתנו. הגמרא, אמר רב נחמן, לא קשיא. כאן במנחת כהנים, במנחה של כהן, רבי שמעון יפסול יציקה על ידי זר. כאן במנחה ישראל, זה משנתנו ש יציקה בזר כשר בהסבר. מנחת ישראל דבת קמיצה היא הפרוצדורה בהבאת קורבן מנחה. באופן כללי קומצים, עושים קמיצה, לוקחים קמיצה, וזה מקטירים על המזבח, והשירה הם נאכלים. אז במנחה כזאת שבת קמיצה, מקמיצה ואילך מצוות כהונה, רק מהשלב הזה חייבים כהן לימילה על יציקה, ששלב מוקדם יותר, ובלילה שקשרה בזר. מנחת כהנים דלב בת קמיצה היא, כהן שמביא מנחה אין קמיצה, מקטירים את הכל, אין שיריים הנאכלים. מעיקרה, כולל משלב יציקה, ביה כהונה ולא זר. וזה מה שכתוב פה בבריתה, או מה שמשתמע מהבריתה, שהיציקה חייב להיות על ידי כהן. משנתנו לא מדובר במנחת כהן, אלא במנחת ישראל. תשימו לב שבעוד כמה שורות יהיה קטע בסוגריים שמופיע עוד פעם רב נחמן ומעוין, ואנחנו רק נדלג לשם לדקה. איקא דאמרי, אמר רב נחמן, לא קשיא, כאן בנקמצות, כאן בשאין נקמצות. זה נשמע כמעט אותו דבר כמו לשנה ראשונה, הרי מנחת כהנים אינם נקמצות, מנחת ישראל נקמצות. רש"י נוגע בהבדיל בין שני הלשונות. בלשנה השנייה מה שכתוב שאין נקמצות, זה בא לרבות מנחת נסחים, אלו מנחות שמלווים הרבה קורבנות, גם הם אינם נקמצות. אבל זה לא צריך להסיק אותנו כעת, רק להיות ערים שיש עוד גרסה בדבריו של רב נחמן. ו עכשיו נחזור לגמרא. עצרנו בתגובת רבא, ויהיה גם בלשנה השנייה תגובת רבא. אמר לי רבא, אנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות בגמרא, מכתי, אם אנחנו נעיין בזה, מנחת כהנים מאיכה התרבי ליציקה, מאיפה לומדים בכלל שבמנחה שמביא כהן שיש יציקת שמן ממנחת ישראל? מה הטעם במנחת ישראל כשרה בזר, יציקה בזר כשרה? אף החנמי, גם במנחת כהנים כשרה בזר. בנקודה הזאת, אז יוצא שמשנתנו לא כרבי שמעון. כפי שאמרנו, יש פה קטע בסוגריים, ואם נדלג על הסוגריים כעת, מה אומרת הגמרא? אלא מחברת מתניתין, זה לא כרבי שמעון, מחברת כמובן, נראה יותר לומר, יותר נקי לומר, שמשנתנו אינו כרבי שמעון. כי רבי שמעון חד וחלק מראה שיציקה חייב להיות בכהן, ולפי דבריו של רבה, כל עניין היציקה נלמד ממנחת ישראל, וכפי מה שרב נחמן רצה לומר מקודם, שבמנחת ישראל יציקה בזר כשרה, אתה חייב להגיד גם כן במנחת כהנים שיציקה בזר יהיה כשר וכשרה, וזה לא כמו רבי שמעון. נחזור לקטע שבסוגריים. איקא דאמרי רב נחמן לא קשיא, משנתנו שמכשירה יציקה בזר לא בהכרח נגד או שונה מרבי שמעון, פשוט תלוי כאן בנקמצות, כאן בשהן נקמצות. במנחות שהן נקמצות יציקה בזר תהיה כשרה, במנחות שאינן נקמצות כמו מנחת כהנים וגם מנחת נסחים, יציקה בזר יהיה פסול. אמלי רבה, מכתי, שאין נקמצות, מאיך התרבי ליציקה? מאיפה לומדים בכלל שיש יציקה במנחות כאילו שלא קומצים הקמיצה? מי נקמצות? אז אתה צריך להגיד, כן נקמצות. אתה צריך להשוות, אז הדין שיציקה באין נקמצות כמו נקמצות, הרי נקמצות הוא המקור לדיני יציקה, כנקמצות מה אתם כשרה בזר, והנקמצות אמרת שיציקה כשרה בזר כי רק ממצוות מקמיצה ואילה חייבים כהן, אף אחר נמי גם בשאין נקמצות כשרה היציקה תהיה כשרה בזר, אלא מחברת מתניתין דלא כרבי שמעון. מי תיימה דרבנן שיציקה כשרה בזר? אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מי תיימה דרבנן יציקה כשרה בזר, דרבי שמעון יציקה פסולה בזר. אנחנו גם כן נשתמש בהמשך עם צורת בית, וזה יהווה עבורנו מעקב תשובות בעניין שיטת רבי שמעון, והפוך קושיות. אולי כדאי לנו להכיר הפסוקים שהגמר תזכיר, הגמר תזכיר בקיצור בויקרא פרק ב'. אנחנו רוצים להכיר פסוקים א' וב', והוספנו את הפסוקים האלו בשוליים, נקרא אותם ביחד. פסוק א', ונפש כי תקריב קורבן מנחה לשם, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. פסוק ב', והביאה אל בני ארון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסלטה ומשמנה, על כל לבונתה, ויקטיר הכהן את הזכרתה המזבחה, אישי ריח ניחוח לשם. חזרה לגמרא, מי תיימא דרבנן דיציקה כשרה בזר? אמר קרא, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, ראינו את זה בפסוק א', עכשיו פסוק ב', והביאה אל בני אהרון הכהנים וקמץ מקמיצה ואילך מצוות כהונה, לימד על יציקה ובדילה שהם מוקדם, הם מקדימים את הקמיצה שקשרה בזר. ורבי שמעון, מה התגובה שלו? הרי ראינו את הביטוי בני אהרון הכהנים, איך הוא מתייחס לזה? בני אהרון, אנחנו ממשיכים לדף יוד תת עמוד א', הכהנים. האזכור של בני אהרון הכהנים בפסוקים שקראנו מקרא נדרש לפניו ולאחריו. קח את המשפט בני ארון הכהנים. מה כתוב לפניו? לפניו מופיע יציקה. כתוב בפסוק א', ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. אז בני ארון שייכים גם לזה. זה הכהונה, שייך גם ליציקה, ולאחריו כמובן, וקמץ, שמופיע מיד אחרי הביטוי אל בני ארון הכהנים, וקמץ משם לא קומצו. עכשיו הדיון, כפי שהקדמנו מקודם, בשיטת רבי שמעון. קושיה ארוכה. וסבר רבי שמעון מקרא נדרש לפניו ולאחריו, ועד תניא. פסוק בויקרא פרק ד', ותשימו לב לביטויים שכיווקבנו, במילים האלו. כתוב, ולקח אהרון מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות המזבח. באצבעו ולקח. המילים האלו מופיעים בפסוק, וזה דוגמה של מקרא נדרש לפניו. מה הכוונה? מהמילה אצבע למדנו במקומות אחרים שזה מראה על יד ימין, על ימינו. אז המילה באצבעו נקשר כעת עם המילה ולקח, וזה דוגמה שמקרא נדרש לפניו. מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין. קבלת אדם צריך להיות ביד ימין. זה שוב פעם, על פי הכלל, שכל מקום שנאמר אצבע וכהונה, אינה אלא ימין. וכאן כתוב, שני המילים, יש ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. אז זה מלמד שקבלת אדם, לפי התנא קמא, צריך להיות בימין. גם עוד לימוד, באצבעו ונתן. זה דוגמה של מקרא נדרש לאחריו, כי המילה באצבע, ששוב פעם מלמדת על ימין, נדרש ביחד עם המילה ונתן. מה לומדים מכאן? מלמד שלא תהי נתינה, נתינה זה מתנת אדם, אלא בימין. שהכהן נותן מתנות אדם באצבע, יד ימין, על המזבח. אמר רבי שמעון. עכשיו רבי שמעון מתייחס לדין קבלת אדם. מה אמר תנא קמא בדין קבלת אדם ביד ימין? על זה רבי שמעון מגיב. אמר רבי שמעון, וכי נאמר יד בקבלה. המילה יד פה הוא כלומר אצבע. האם אצבע נאמר פה שחייב להיות בימין? ועוד פעם, וכי נאמר יד בקבלה. הואיל ולא נאמר יד בקבלה, קיבל בשמאל כשר, ואמר בי במקרא נדרש לפניו ולאחריו כמפלגי. דהיינו רבי שמעון לא דורש לפניו, ומנהלה אין שום הכריח בעיניו של רבי שמעון שקבלת אדם צריך להיות ביד ימין, כי הוא פשוט לא דורש לפניו. עכשיו איך זה נוגע אלינו? בני ארון הכהנים בקשר ליציקה, זה שרבי שמעון אמור לסבור שיציקה צריך להיות בכהן, זה רק אם תגיד מקרא נדרש לפניו. אבל רואים מכאן שהוא לא דורש לפניו. אז למה יציקה בזר פסול? אלא היינו תימא דרבי שמעון שזר פסול יציקה, והביאה וו מוסיף על עניין ראשון. ויקרא פרק ב' פסוק ב', וקראנו את זה מקודם, אפשר עוד פעם להסתכל. והביאה אל בני ארון הכהנים. לא משום שבני ארון נדרש לפניו, אלא הוו שמופיע מחייב קישור בין מה שכתוב לפניו וההמשך. זה עוד פעם, והוו של והביאה מוסיף על עניין ראשון. וכמו שכהונה מוזכר אצל רביעה, צריכים כהונה גם אצל יציקה. שוב פעם, קושיה ארוכה. וסבר רבי שמעון וב מוסיף על עניין ראשון, אלא מעטה. אנחנו נתייחס כעת לפסוקים בויקרא פרק א', בשוליים הוספנו הפסוקים ד' וה'. לפני שנתקדם בגמרא, בואו נכיר את הפסוקים. פסוק ד', וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. פסוק ה', ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. עכשיו הגמרא, עוד פעם, האם רבי שמעון סובר שבב מוסיף על עניין ראשון, ובגלל זה אמרנו יציקה בזר תהיה פסולה? אלא מעטה, ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם. ומה לומדים מכאן? מקבלה, משלב קבלת הדם, מקבלה ואילך מצוות כהונה מלמד על שחיטה שקשרה בזר. אי לרבי שמעון וב מוסיף על עניין ראשון, בפסוק שקראנו ראינו והקריב בני אהרון, שחיטה חינמי בזר תה פסולה. כי אם נסתכל חזרה בפסוק, ראינו בפסוק ה' ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו, אבב במילה הזאת והקריבו, בני אהרון אמור לקשר בני אהרון למה שקדם לו, דהיינו שחיטה. וכולם יודעים ששחיטה כן קשרה בזר. גם רבי שמעון מודה בזה. אז מה נעשה לגבי שיטה רבי שמעון ביציקה בזר? הגמרא עונה שבאופן כללי וב כן מוסיף על עניין ראשון, ולכן יציקה בזר פסולה. שני הטעם, אצל עניין של השחיטה הדברים שונים. דאמר קרא ושמח ושחט, ושמח בפרק בפסוק ד', סמיכת ידיים על ראש העולה, פסוק ה', ושחט. מה סמיכה בזרים? מי עושה סמיכה? הבעלים שמביאים את הקורבן, בעלים לא בהכרח כהנים. אז כמו שסמיכה בזרים, אף שחיטה בזרים. אז אם אתה רוצה לקשר בצורה כזאת, יש לי קושיה. אם סמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים, כפי שאמרנו, מי סומך ידיו? הבעלים, מי שמביא את הקורבן, לא סתם אחד מן השוק. אז אם יש קשר בין סמיכה לשחיטה, אז תגיד, כמו שסמיכה בבעלים, גם שחיטה בבעלים? הגמרא עונה, זה לא בא בחשבון. הוא לא מציל אמרית. קו וחומר, שתגיד שחיטה בבעלים, דווקא זה אתה מכוח קו וחומר לא יכול לומר. ומה זריקה דעיקר כפרה? לא בעלים. מי עושה זריקה? הכהן עושה זריקת אדם, לא הבעלים. שחיטה דלב עיקר כפרה, לא כל שכן. וחיתמה אין דנין אפשר, כבר שחיטה אפשר בבעלים. מי שאי אפשר, זריקה, ברור שזה אי אפשר בבעלים. אז אולי אתה לא יכול להגיע למסקנות לגבי דיני שחיטה מדיני זריקה. אגב, רש"י מוסיף שאצל זריקה זה אי אפשר בבעלים, כי כתוב וזרקו בני אהרון הכהנים. אז אם תגיד אתה לא יכול לדון דיני שחיטה מדיני זריקה, בזריקה נכון זה אי אפשר בבעלים, אבל עדיין אולי שחיטה רק בבעלים. גלי רחמנה ביום הכיפורים ושחט את פר החטאת אשר לו. זה פר של כהן גדול ביום גיבור, וכתוב שמה אשר לו. מי שוחט את פר החטאת? הבעלים. הכהן הגדול שהוא הבעלים של הפר. ונדייק משם בכלל דשחיטה בעלמה, אם מדובר בשחיטה של כל קורבן אחר, לא בעינן בעלים. אז מבחינת, בואו נחזור על ענייננו, שיטת רבי שמעון שיציקה פסולה בזר, זה נובע מוו מוסיף על עניין ראשון, וראינו את זה בפסוק ב' בויקרא ב', והביאה אל בני אהרון הכהנים שקדם לו ויצק עליה שמן, וזה המקור לשיטת רבי שמעון. ואם אם תקשה מוו שמופיע בעניין שחיטה ולהגביל שחיטה לבני אהרון, אז לזה אמרנו שאין להקשות משם, כפי שראינו כאן עד סוף הדיון. עד כאן שיעורנו להיום.